ג'ויס פן, המדע של חיים ארוכים וטובים, עם דוקטור צחי וידר.
שלום, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט שנקרא ג'ויס פן, פודקאסט שבעצם מדבר על איך אנחנו גורמים לחיים ארוכים, לחיים מהנים, אולי לא פחות חשוב מארוכים. ולפודקאסט הזה אני שמח לארח את דוקטור דן הרמן. דוקטור דן הרמן הוא יועץ שיווקי, יועץ אסטרטגי, ובעצם הוא הצטרף אלינו היום כי הוא גם חוקר את כל הנושא או כל החיבור של פסיכולוגיה, מיינדסט, ובעצם איך זה משפיע על החיים שלנו, איך זה משפיע על איכות החיים שלנו, ולא פחות חשוב, איך זה משפיע על אורך החיים שלנו ועל ההנאה שלנו מהחיים. ברוך הבא, שמח שהצטרפת. ספר לי מה הקשר של פסיכולוגיה, מיינדסט, התפיסה שלנו, כמה אנחנו אנשים צעירים, כמה אנחנו אנשים לא צעירים, ואיך זה משפיע על כל המערכת הזאת שנקראת אייג'ינג, או על כל ההשפעות, גם הפסיכולוגיות וגם הביולוגיות, שלמעשה מעורבות אחת בשנייה.
טוב, קודם כל הקשר שלי לנושא, עוד לפני שהגעתי לשיווק ולאסטרטגיה, המקורות שלי הם פסיכולוגיה. התואר הראשון שלי הוא פסיכולוגיה, זה נושא שבני אדם והפסיכולוגיה שלהם מעניינים אותי כל הזמן. לאורך הקריירה שלי חקרתי כל מיני נושאים, בין השאר אני חתום על התגלית של הפומו, של הפחד מההחמצה.
פומו זה
לפני הרבה שנים, זה מושג שאני טבעתי.
מושג שכבר חלק מהחיים של כולנו.
כן, אז זהו, אז יש לי את ה... יש את השורה בוויקיפדיה שאומרת ש...
הממציא של הפומו.
אני התחלתי את זה.
כן.
זה בגללי. אבל לנושא שלנו, זה אפילו מתחבר לעניין שלי בשיווק, שבסופו של דבר, אנחנו משווקים לאנשים את הרעיון, שהם יכולים לחיות הרבה יותר זמן ממה שהם חשבו, והרבה יותר, בבריאות הרבה יותר טובה, ברמת תפקוד הרבה יותר גבוהה ממה שהם חשבו. וכמו שאנחנו עוד מעט נדבר, לעצם האמונה הזאת יש השפעה גדולה מאוד פיזיולוגית על באמת תוחלת החיים והנאה מהחיים.
אז בוא נבין, אנחנו בעצם באיזשהו פרק מרתק בהיסטוריה האנושית, שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשלוט על התהליך הזה שנקרא אייג'ינג. אנחנו יכולים לשלוט על המערכת הזאת שחשבנו שהיא נטולת שליטה לחלוטין, ואין מה לעשות, אנחנו מזדקנים, וזה הביולוגיה, וזה הגנטיקה, ואנחנו דומד, מה שנקבע זה מה שיהיה. אנחנו היום בתקופה שאנחנו יודעים לשלוט על זה, אנחנו יכולים לשלוט על זה, אנחנו יודעים לעשות כל מיני דברים פיזיולוגיים, מצום ותזונה, והרבה מאוד טיפולים רפואיים וטיפולים משלימים, והרבה מאוד טכנולוגיה. ואתה אומר שהפסיכולוגיה או התפיסה שלנו לגבי כן. הזקנה לא רק משפיעה, אלא גם משפיעה ביולוגית בנוסף נכון. לדברים האחרים שאנחנו יודעים.
נכון. קודם כל, הדרמה הגדולה היא באמת במישור הפיזיולוגי, ואתה מדבר על זה הרבה בפודקאסט הזה, על כל התגליות של השנים האחרונות, באמת איך אפשר לשלוט בתהליכי ההזדקנות. אבל יש הזדקנות פסיכולוגית, בצד ההזדקנות הפיזית. זאת אומרת, אנחנו גם מזדקנים פסיכולוגית, וזה נובע קודם כל מהנורמות החברתיות. אתה יודע, הסביבה מוטטת לנו בגיל מסוים, שעכשיו הגיע הזמן להיות זקנים.
אתה expired, אתה לא רלוונטי.
בדיוק. אז יש איזה נורמות של התייחסות לגיל, ויש כאלה שיוצאים לפנסיה, למרות שזה לאט לאט יוצא מהאופנה.
נורא
והיום. ההיון הזה. אבל, ומה שקורה באמת זה שהאיתות הזה, אנחנו מפנימים את זה ומתחילים להתייחס על עצמנו כאל אנשים זקנים. והדבר הזה משפיע עלינו בשתי צורות. קודם כל, גם ישירות על הפיזיולוגיה שלנו, תכף אנחנו נדבר על זה, יש שורה ארוכה של, של מחקרים ש, שמראים את הדבר הזה.
זאת אומרת, התפיסה שלנו, הפסיכולוגיה שלנו לגבי כמה אנחנו זקנים, תשפיע ביולוגית
לחלוטין.
על התהליכים שבעצם גורמים לנו
להיות זקנים. לחלוטין, ביולוגית, ובעקיפין היא תשפיע על כל הדברים ש, של אורח החיים, שאנחנו אומרים שצריך לעשות אותם, אז כשאנחנו זקנים אנחנו מתחילים לא לעשות אותם. זאת אומרת, אנחנו מורידים את הפעילות הגופנית שלנו, אנחנו פחות שמים לב לתזונה חוץ ממה שהרופא אומר שאסור.
לא אכפת לנו איך אנחנו נראים, לא מתכננים תוכניות, לא, אין לנו חלומות, אנחנו כבר לא עושים דברים שהטווח גדול, הטכנולוגית כבר לא, זה כבר טכנולוגיה שהיא מסובכת מדי, אני אוותר עליה.
בדיוק, אנחנו קצת מתחילים להגיד, טיק טוק זה כבר לא בשבילי, המוזיקה של היום, אנחנו נצמדים למה שאנחנו מכירים מהעבר, נוסטלגיה, מתחילים לחיות בפוקוס על העבר.
ואז הסביבה רואה שאנחנו זקנים ומאשרת לנו את זה, ואז אנחנו נכנסים לסצנה פול טיים והופכים להיות אנשים זקנים. גם פסיכולוגית וגם ביולוגית.
וצריך לקלוט, והיום זה גם מוכח מחקרית, שזה הפיך. שזה לא מוכח להיות ככה.
אז אנחנו יודעים שזה הפיך ביולוגית. יש, אנחנו
יודעים ש... זה הפיך פסיכולוגית. ותראה, הדרמה התחילה בעניין הזה ב-81. חוקרת מהרווארד בשם אלן לנגר. עשתה ניסוי מאוד מאוד מפורסם. היא לקחה קבוצה של אנשים בשנות ה-70 וה-80 שלהם, הכניסה אותם לתוך בית מבודד שהכל היה בו כמו 30 שנה קודם. זאת אומרת, הדלקת את הטלוויזיה, ראית תוכניות מלפני 30 שנה, רדיו אותו דבר, העיתונים היו מלפני 30, הכל היה מלפני 30 שנה, וההנחיה שהיא ניתנה לאנשים האלה זה לחיות כאילו הם 30 שנה אחורה. עכשיו, זה אנשים שבדקו את מצבם הנפשי והקוגניטיבי והבריאותי לפני שהם נכנסו, והם בסך הכל היו שם שבוע. ואז עשו שוב את המדידות האלה. והסתבר שאנשים האלה פיזיולוגית נעשו יותר צעירים.
כן,
זאת אומרת, המדדים הפיזיולוגיים שלהם, הביולוגיים שלהם, נעשו צעירים יותר, והיו דרמות. למשל, היה מישהו שנכנס בכיסא גלגלים, והוא קם והלך. והסיפור אגב שאלה לנגר מספרת שהיא התביישה להכניס לתוך המחקר, לתוך המאמר המדעי שהיא פרסמה, זה שכשהיא באה לקחת אותם, באה לאסוף אותם בסוף השבוע, אז היא מצאה אותם במגרש החנייה משחקים כדורגל.
זאת אומרת, הסטאפ או המיינדסט שלהם בשבוע הזה, היה לו השפעות מרחיקות לכת על הפיזיולוגיה, על הביולוגיה של אותם אנשים.
כן, ועל כל מיני דברים כמו עוצמת האחיזה שלהם, הראייה שלהם השתפרה אגב.
הכל מחובר להכל.
כל המדדים האלה.
זאת אומרת, אז אנחנו בעצם מדברים על כלי מאוד מאוד מרכזי, מאוד מאוד חשוב, שנוסף לארגז הכלים שלנו, כדי לגרום לאנשים להיות במדע של חיים ארוכים ומענים, אנחנו בג'ויספן, אנחנו רוצים את הכלי המרכזי הזה, אנחנו יכולים להשתמש בכלי המרכזי הזה, בשביל לקחת אנשים גם ביולוגית וגם פסיכולוגית, כדי שיחיו את חייהם כאנשים צעירים, כחיים שהם מענים, חיים שהם טובים, שאופטימיים, שבעצם הם מאפשרים להם הרבה מאוד שנים לחיות לא כאנשים זקנים, ומוגבלים, אלא כאנשים צעירים.
נכון, וזה נגיש אולי אפילו יותר מ... אתה יודע, חלק מהטכנולוגיות והתרופות והטיפולים האחרים הם כבדי משקל.
זה פשוט לשנות את המיינדסט.
כן, ולאנשים קשה מאוד לעשות את השינויים באורח החיים שלהם. והנה, פה יש אפקטים שבעשרות רבות של מחקרים מראים שזה כשלעצמו משפיע. גם אם אתה לא עושה שום דבר אחר, זה משפיע, ובעקיפין זה מתחיל לגרום לך לעשות את הדברים הנכונים.
כן, ברור.
כי כשאתה נכנס לראש הזה.
כשאתה של... צעיר, אז אתה פעיל יותר, וכשאתה צעיר, אז אתה...
זהו, הצעירות הפסיכולוגית, כן. זה שאתה אתה חי, אתה רואה אופק, אתה מתכנן, יש לך מטרות, יש לחיים שלך משמעות, אתה אופטימי, אתה... כל הדברים האלה הם מאפיינים של צעירות, אתה נהנה.
אתה מבלה, קשרים חברתיים, הכל.
הכי חשוב. עכשיו, העובדה שדרך הנפש אפשר להשפיע על הגוף, תראה, אלן לנגר עשה את זה ב-81, וחזרו אחר כך על המחקר הזה, ה-BBC, עם אותן תוצאות. אבל ממש לאחרונה היה מחקר בשוודיה, שבאמצעות פסיכותרפיה, כלים רגילים של פסיכותרפיה, גרמו לאפקט פיזיולוגי של הערכת הטלומרים.
כן, אז אנחנו מדברים כבר על הפסיכולוגיה ועל התפיסה שלך, של התפיסה שלך לגבי כמה אתה מבוגר או כמה אתה צעיר, שמעריכים ביולוגית ברמה התאית של הטלומרים. כן. רק נזכיר, הטלומרים זה מה שמאפשר לתאים להמשיך להתחלק, כן. או כשהם קצרים מדי, אז התאים כבר לא יכולים להתחלק. ברמה התאית אנחנו רואים שינויים כתוצאה מהדברים האלה שנראו לא קשורים. זאת אומרת, כל החיבור גוף נפש הופך להיות פה לא חיבור, זה אותו דבר.
קודם כל מוכח. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים שאחל מ... זה התחיל עם מדיטציה, אבל היום אנחנו יודעים ש... שפלסבו, שהיפנוזה, שמיינדפולנס, כל הדברים האלה משנים את פעילות המוח, זה כבר מדיד, הם משנים את כמות החומר האפור במוח.
טורף.
זאת אומרת, אנחנו רואים שינויים פיזיולוגיים ממש כתוצאה מפרקטיקות פסיכולוגיות. נפלא. מסתבר שלדעות שלנו, לציפיות שלנו, יש השפעה על הגוף, ובאמת, תראה, אחד הדברים המדהימים, אנחנו רואים לא מעט מחקרים שמראים שתפיסת הגיל הסובייקטיבית שלנו, בין כמה אתה מרגיש שאתה, והתפיסה הסובייקטיבית לגבי כמה זמן תחיה, היא המנבא הכי טוב של כמה זמן תחיה.
פנטסטי.
ויש מחקרים לא חסרות שנים שעוקבים אחרי הדבר הזה. מסתבר שאנשים מתים פחות או יותר בגיל שהם מאמינים שהם ימותו.
זה מתקשר למשהו שאני יודע, שאנשים מסתכלים במראה, והתפיסה שלהם, כן. איך הם נראים בפנים, בגוף, משפיעה ביולוגית, והיא גורם מנבא מאוד מאוד טוב לגבי
נכון,
כמה הם יאריכו ימות.
נכון, ימות. החשיבות של אסתטיקה היא אדירה, מסתבר. לפני כמה עשרות שנים, כשקרחות עוד לא נכנסו לאופנה, אז התחיל מחקר בגרמניה שהראה שגברים שמתקרחים, הסיכוי שלהם לחלות בסרטן ההרמונית יותר גבוה. אחר כך אותה אלן לנגר שהזכרתי קודם, לקחה את זה לניסוי מאוד מפורסם במספרות, שבו היא מדדה לחץ דם של נשים לפני שהם עברו טיפול של ה... מעצב השיער, ואחרי זה שאלה אותם אם הן מרגישות, איך הן מרגישות בעקבות הזה. ואלה שאמרו שהן מרגישות צעירות יותר, גם מסתבר שלחץ הדם שלהם ירד.
זאת אומרת,
בעקבות
רק מבט במראה או הרגשה שהתספורת שלך יותר יפה, משפיעה נכון. לך פיזיולוגית על המוח, משפיעה על הלחץ דם, משפיעה בעצם על פרמטרים ביולוגיים, פיזיולוגיים, שחשבנו שהם לא קשורים לחלוטין,
נכון.
והחיבור הזה הוא ברור לחלוטין.
אספר לך עוד משהו מדהים, על מחקר שיש מחקרים שבהם עקבו אחרי אנשים עשרות שנים, וכשהם נפטרו גם עשו נתיחה של אחר המוות, ובעיקר התעניינו במוח שלהם. עכשיו, חקרו קבוצה של אנשים שמבחינת ה-state of mind שלהם, שמרו על יכולות קוגניטיביות גבוהות מאוד עד המוות. והסתבר שחלקם היו פיזיולוגית חולים באלצהיימר. אבל זה לא בא לידי ביטוי בתפקוד הקוגניטיבי שלהם.
זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על דברים שלמעשה הם מאוד מרחיקי לכת. אנחנו חיים לצד הפיזיולוגיה ולצד מחלות שיכולות לגרום להפרעה תפקודית, אבל הפקטור המרכזי הזה, הפסיכולוגי, התפיסתי, הוא יכול לעשות, להשפיע ולשנות לחלוטין את מהלך החיים, את מהלך המחלה, את המהלך של איך אנחנו נתפקד וכמה זמן נחיה.
כן, מסתבר שכשאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים, המוח שלנו מסוגל להתארגן גם כשיש בו מחלה, כמו אלצהיימר, להתארגן ולשמר את היכולות הקוגניטיביות, שזה מטורף, אני נדהמתי כשקראתי את זה.
אני מכיר, למשל, לקשרים חברתיים ולהנאה וכולי, יש משמעות יותר גדולה, אנחנו מכירים את מה שקורה בבלו זונס, באזורים שבהם לחיות עד גיל 100 זה כמעט סטנדרטי, ששם באמת אחד המכנים המשותפים לאזורים שונים מאוד בעולם, זה שאנשים נמצאים בקשרים חברתיים, הם עם משמעות גם בגילאים מאוד מאוד מבוגרים, נכון. הם פרודוקטיביים, הם עובדים, הם עולים ומטפלים בקרם שלהם, ועל ידי זה בעצם משאירים משמעות, משאירים תוכן, משאירים קשרים חברתיים, שכנראה יש להם, יש לזה השפעה מכרעת על כל מה, על הפיזיולוגי, על הלונג'ביטי, על ה... ובטח על כמה טוב אתה חי.
כן, לגמרי. לאופטימיות יש, למשמעות ומשמעותיות, כמו שאתה אומר. הבסיס בעצם זה לקלוט שזה אפשרי. יש מושג שנקרא longevity mindset של פיטר דיאמנדיס, והוא בעצם מדבר על זה שהמכשלה הראשונה היא להתגבר על הנורמות החברתיות, ולהיות בתוך קהילה של אנשים שהם באותו ראש כמוך. עכשיו, ולכן אפשר להגיד שהפודקאסט הזה מעריך לאנשים את החיים.
לגמרי, כי אם אתה...
מעצם זה שהם קולטים שזה אפשרי.
אני מאוד מאוד, זה מאוד מאוד מרגש ומדהים, וזה מתחבר לשינוי התפיסתי שיש לנו לגבי הביולוגיה. שדייוויד סינקלר ואחרים בעצם אמרו, כל התהליך הזה הוא תהליך שהוא לא רק ניתן, שלא רק ניתן לעצור אותו, הוא תהליך הפיך. אנחנו יכולים ביולוגית להיות יותר צעירים. אז אנחנו מחברים את זה למה שאתה אומר עכשיו, שהפסיכולוגיה גם, והתפיסה שלך היא גם מאוד מאוד משמעותית, והיא כלי משמעותי נוסף, כמו שאמרנו, להחזיר אותך לאחור בגיל הביולוגי, ויש לזה משמעות גם פסיכולוגיות, גם לגבי הנאה וגם לגבי הביולוגיה, שאנחנו מתחילים רק להבין, הייתי אומר שאנחנו רק מתחילים להבין אותם, אנחנו רק מתחילים להבין את החיבורים האלה, והם משמעותיים מאוד.
נכון, המחקרים של שנים האחרונות הם מהפכה, והם בכמות אדירה. זאת אומרת, כמו שגילו את הגילו, אני אומר, במובן של התחילו להתעניין ולהקדיש לזה מאמצים, גילו את הצד הפיזיולוגי, אז במקביל מגלים את הצד הפסיכולוגי של העניין, מקדישים לזה הרבה מאוד מאמצי מחקר, ועולה תמונה מאוד חד משמעית. אז בעצם המשימה החשובה ביותר כרגע היא לקחת את כל הנושא הזה של ageless mindset, של לחיות בלי גיל. תתחיל להבין שתוחלת החיים יכולה להתארך, אתה...
אין מגבלה, עד 120 זה סתם, זה משפט.
וגם אין שום סיבה שתתחיל לדאוך באיזשהו שלב. זאת אומרת, אתה יודע, זה מזכיר לי ראיון שקראתי לפני הרבה שנים עם ישעיהו ליבוביץ', שהיה בן 90 ומשהו באותו זמן. ואמרו לו, תגיד, אתה לא פוחד מהמוות? והוא אמר, אני ממשיך עד שייפסק. אז זוכר את המשפט הזה. זה,
מדהים.
זה בדיוק העניין.
מדהים.
אז באמת, חלק חשוב זה להשתמש בכל הכלים שיש לנו, ובממצאים של המחקרים, כיום אנחנו יודעים איזה גורמים משפיעים הכי הרבה על העניין, וליצור תהליך אימוני. כמו שאתם עושים במסגרת ויב בלו, תהליך אימוני שהמטרה שלו בסופו של דבר זה לנקות את סממני הזקנה הפסיכולוגית ולהחזיר אנשים לצעירות מתמדת.
אני חושב שאין ספק שהמהפכה מתחילה בזה שאנחנו מבינים שזה אפשרי.
כן.
שזה לא, כמו שאמרנו, גזירת גורל, שאנחנו יכולים במעשים שלנו, בתפיסה שלנו, בהתנהגות שלנו, כמובן בכל מיני דברים אחרים שאנחנו עושים, כדי ביולוגית להחזיר את הגיל לאחור, יש לנו, יכולות להיות לאיזה השפעות מאוד מאוד גדולות, ואנשים צריכים להבין שהם יכולים, זה בידיים שלהם, זה לא שעכשיו, אוקיי, עברת לאיזשהו גיל, אני לא יודע, יש מושגים של גיל שלישי וזה, אני חושב שאנחנו מייתרים אותם לחלוטין. מה זה גיל שלישי, מה זה גיל רביעי, מה זה גיל שישי, אין דבר כזה. אתה יכול להישאר צעיר גם בגילאים מאוד מאוד מתקדמים שנחשבו פעם למשהו שהוא לא אפשרי.
אנחנו מסתכלים על דוגמאות כמו נגיד אהוד ברק.
לגמרי.
או שמעון פרס.
לגמרי.
בשעתו. ואנחנו רואים שזה אפשרי. אנחנו רואים שזה אפשרי. עכשיו, עד עכשיו התייחסנו לזה כאל הם יחידי סגולה, אולי זה הגנים, אולי זה משהו אחר, והיום אנחנו יודעים שלגנים יש השפעה קטנה יחסית, ושהם לא יחידי סגולה, זה עניין של, זה עניין של החלטה ועניין של...
הדבר המדהים הוא זה שאני לא, למיטב ידיעתי, הם לא היו בתוכניות כאלה של ביולוגיה של longevity, לא עשו טיפולים, לא...
נכון.
אבל רק המיינדסט, רק הפעילות המוחית שלהם, ההתלהבות שלהם מהחיים,
נכון.
היכולת שלהם להשפיע, המשמעות שהייתה להם בחיים, גרמה לזה שהם הם היו אנשים צלולים בגילאים מאוד מתקדמים,
נכון.
מתפקדים ומרגישים נפלא.
אז הנה, אז פה אנחנו אומרים, להם זה קרה בגלל, לא יודע, שורה של דברים אקראיים שהובילו לזה אצלם. אבל אפשר לעשות את זה בצורה שיטתית. זאת אומרת, אם מקבלים את ההחלטה הזאת, אפשר לעשות את התהליכים האלה בצורה שיטתית. וכדאי.
אני בעד לגמרי. לא בא לי, ממש ממש לא בא לי להיות איש זקן, גם בעוד 30 או 40 או 50 שנה. עוד פעם, אני טיפוס אופטימי, שאני חושב שיש לזה גם משמעות מאוד מאוד חשובה.
אדירה, כן, אחד הדברים שמשפיעים מאוד.
אני בטח לא מפסיק לתכנן ולחלום ואוהב טכנולוגיה ורוצה להיות בשפיץ של הטכנולוגיה וכו' וכו'. אז אתה מעודד אותי מאוד, שחוץ מהביולוגיה שאני מתעסק איתה, גם במובנים האלה, הפסיכולוגיים, כנראה שיש לי סיכוי טוב.
לגמרי, אז בגלל שאין לנו יין על השולחן, בואו נרים כוס מים. חיים.
אני שותה וויסקי בדרך כלל. אחלה, איך נסכם את הסיפור הזה? א', באופטימיות, ב', בזה שהמושג של ג'ויספן הופך להיות משהו מאוד ריאלי, משמעותי, שניתן לשליטה, שהוא בידיים שלנו, ואנחנו יכולים לקחת אותו רחוק בשנים ורחוק בהנאה, שזה לא פחות חשוב.
תראה, המושג הזה שלך, ג'ויספן, החשיבות הגדולה שלו זה שבעצם, אם בעולם מסוימים דגש על health span וה-life span, שהם בעצם התייחסות פיזיולוגית.
רוצים לחיות יותר, רוצים לחיות...
ג'ויספן זה חוויית החיים.
שבלעדיה לא שווה כלום.
בדיוק.
בהתחלה שהתחלתי להתעסק בכל התוכנית הזאת של longevity, תמיד הייתו הערות, המון הערות של אנשים שאמרו, אבל מי רוצה? או למה? או די. מספיק, וזה באמת אנשים שהתפיסה שלהם של הזקנה היא כזאת של אתה חולה, אתה מוגבל, אתה פסימי, אתה רואה את הסוף, אתה
חרד,
אתה... כל התפיסה הזאת אומרת, אוקיי, הבנתי, תודה, מספיק, וזה לגמרי לא רלוונטי, שאולי זאת הבשורה.
נכון, אבל אם החיים נראים אחרת, אז למה לעצור?
אני איתך. יופי, תודה רבה.
תודה לך.
דוקטור דן הרמן, היה נפלא.